אנחנו באורות התורה פרק י"ג, פסקה ב', אני חושב, לא? מה? לא? לא הבנתי. דלת. דלת. לא רק ההגדה, אנחנו בנושא של תורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ. יש הבחנה בין שתי התורות. לא רק האגדה לבד תואר מאור הרעיון הבהיר של תורת ארץ ישראל, כי אם גם ההלכה. טוב, מה פירוש הדברים? מה זה הלכה? מה זה אגדה? הלכה זה המעשי, כלומר מה שצריך לעשות. האגדה אליהם הרעיונות. מאיפה באים הרעיונות? מלמד. זאת אומרת, האגדה היא השריד של הנבואה. יפה. כלומר, הייתה אצלנו במקדם הנבואה, נבואה פסקה, אבל נשארה חוכמתה של הנבואה בדמות האגדה. עכשיו, מובן מפי זה שהכישרון הנדרש לשם השגת ידיעה או הבנה באגדה הוא שונה מן הכישרון הנדרש כדי לנתח הלכות. היא אומר יותר מזה, זה אפילו כישרונות הופכים. ההלכה דורשת כושר ניתוח. צריך לדעת להפריד דברים. זה ככה? לעומת זה, האגדה יש לה תכונה סינתטית. היא מחברת דברים. אז היא אומרת, כן, זה הכישרון בנפש ההופכי לכישרון ההלכתי. לכן מצאנו הרבה פעמים, אצל חז"ל, רבנן ואגדתא, רבנן דהלכתא. אף על פי שכל חכם בישראל צריך להיות חכם בשניהם. אי אפשר להיות חכם אמיתי בלי להיות חכם גם באגדה וגם בהלכה. אבל יש מה שנקרא נטיות נפשיות. אם כך, אפשר לומר שרוח הקודש המיוחדת לאומה מופיע במיוחד בתחום האגדה. אבל, בכל זאת, יש בתלמוד הירושלמי השפעה של רוח הקודש גם על ההלכות. זה נמצא גם שם. וזאת משום שארץ ישראל היא המקור של ההתגלות. יש קרבה גדולה אל רוח אלוהים, ולכן גם ההלכות מושפעות ממנו. זה לא אותו סגנון, לא אותו דבר. כי הדבר המעניין הוא שהספר הגדול ביותר בהלכה בעם ישראל, כלומר, הסמכות המרכזית, ספר השולחן ערוך, כן? זה חיבור ארץ ישראל. נכתב על ידי אדם שהיה בעל רוח הקודש ללא שום ספק. היו לו גילויים שמימיים, עליונים, מן השמיים. אם כן, ברור שיש איזה יחס בין הדבר. השאלה אם יש השפעה של האגדה, או של יותר נכון של רוח הקודש, גם על התוכן של ההלכות. ועל צורת הפסיקה. התשובה היא שכן, ודאי, כן. עכשיו, אני אתן לכם כמה דוגמאות על ההבחנה בין הבבלי לירושלמי, זה מאוד מעניין. למשל, בבבלי, האגדה וההלכה נפרדים זה מזה. אתן לכם דוגמה פשוטה. יש הלכה שלולב יבש פסול. אי אפשר ליטול לולב היבש. יש הגדרות בהלכה, מה נקרא יבש, מה לא נקרא יבש. גם זה שאלה. מתי אתה אומר שהוא יבש? אבל לולב היבש, כלל גדול נקי בידינו, הוא פסול. עכשיו, מאיפה לקחו את זה? בתורה לא כתוב לולב רטוב. כתוב, ולקחתם לכם פרי עץ הדר, כפות תמרים. כפות תמרים, זה הלולב. אז מאיפה לקחו את זה? כי אנחנו משווים בין תחילת הפסוק להמשכו. תחילת הפסוק זה פרי עץ הדר, כפות תמרים. אם כן, האתרוג מכונה בלשון הדר. אם כן, הוא צריך להיות מהודר, הוא צריך להיות יפה. אז מזה אנחנו לומדים שגם הלולב, שמובא באותו פסוק, ללא הפסק, לבב אפילו, כפות תמרים, אם כן, אנחנו מקישים מזה לזה, שגם הלולב צריך להיות מהודר. מסקנה, לולב היבש, פסול, מדאורייתא, מהתורה. זה מובן. עד כאן ההסבר בבבלי. בירושלמי כתוב, לולב, לולב היבש, פסול. שנאמר, לא המתים יהללויה. לולב יבש הוא מת, איך אתה יכול להלל את הקדוש ברוך הוא? אם דבר מת. מה זה, אתה לא מבין את זה? לא המתים, יהללויה. עכשיו, זה טעם הגדי מובהק. והוא נכנס להלכה. לולב היבש, פסול. לפי הבבלי, משום שאינו הדר, כתוב פרי עץ הדר, כפות למרי. אתה מקיש אם כן מזה לזה. הירושלמי אומר לעומת זה, שלולב היבש, פסול. עד כאן זה היה הבבלי. הירושלמי אומר, לא המתים יהללויה. כלומר, זה טעם הגדי ומובהק, שמשמש כיסוד להלכה. זה סגנונו של הירושלמי. אז זה לא פשוט. תמיד להשתמש בטעמים כאלה, כי עם טעמים כאלה אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
השאלה
מי אומר, באיזה אווירה נאמר, בתוך איזה הקשר, אבל זה אמיתי בכל זאת. לא תמיד אפשר לומר את זה, אבל יש פה רוח הקודש. יש, לעומת זה, דברים אחרים, כמו שיש, אפשר לשמוע כל מיני טעמים משונים היום, ביסוד של הגדה, וזה לא תמיד נכון. אתן לכם עוד דוגמה פשוטה. למה אסור לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת? בבלי, יפה מאוד. אמרת את הטעם של הבבלי. כן? הבבלי אומר, משום שיש חשש שכדי לתקוע בשופר, האדם יעביר את השופר ברשות הרבים. 400. יעבור על איסור דאורייתא. חמור. ולכן אנחנו מעדיפים לבטל מצוות עשה של תקיעת שופר כדי שלא יעבור על האיסור הזה. כן? איסור רחוק אמנם, אבל יכול להיות, ולכן אנחנו מבטלים תקיעת שופר. כן? חכמים יש להם כוח לעקור דבר מן התורה, לפחות בשב ואל תעשה. לעומת זה, הירושלמי אומר פשוט מאוד. כתוב אחד אומר יום תרועה יהיה לכם. פסוק שני אומר, זיכרון תרועה. אז משמע שלפעמים יש תרועה, לפעמים רק זוכרים שיש תרועה. אז מכן, כשזה חל ביום חול, יש תרועה, חל בשבת, אין תרועה. כלומר, דבר שהוא מדי רבנן בבבלי, הוא דאורייתא בירושלמי. יותר פשוט. האמת היא שהטעם הזה מובא בבבלי, והבבלי דוחה אותו. הבבלי דוחה. כלומר, הבבלי יודע את הדרש של הירושלמי. נפל בכם לא. או נביא לכם דוגמה אחרת. במסכת בבא מציעא. איך זה מתחיל במסכת בבא מציעא? שניים אוחזים בטלית. זה אומר, אני מצטיר. וזה אומר, אני מצטיר. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. זה יישבה שנובע פחות מחציה, וזה יישבה שנובע פחות מחציה, ויחלוק. בסדר? זה אומר כולה שלי. זה אומר חציה שלי. זה שאומר כולה שלי, אישה שלא פחות מחציה, וזה שלא פחות מרביעה, ויחלום. בסדר? בזמן ששניהם עודים, או שיש להם עדים, אינם צריכים שבועה. מה האווירה שהמשנה הזאת מכניסה אותך אליה? אווירה של מחלוקת. אנשים רבים. על מה? על תלית. זה רשעים כולם. אם הם היו צדיקים, מה הם היו אומרים? כך, שיהיה לך לבריאות. שיהיה לך טוב עם זה. כן? אתה רוצה עוד תלית יש לי בבית. כן? מה פתאום רבים? יש מקרה אחד שהבבלי לא מבין. מה יהיה אם אחד אומר, זה אומר כולה שלך, וזה אומר כולה שלך? לא מובן, נכון? לכאורה, זה מקרה שאין צורך לדון בו. אבל דווקא הירושלמי דן בו. דרך אגדה, אגב. הוא מספר סיפור על אלכסנדר מוקדון, שהגיע למקום הנקרא קציה. והוא אמר לאנשים שהיו שם, לא באתי בשביל כסף וזהב שלכם, באתי רק בשביל החוכמה שלכם. אמרו, אתה מתעניין בחוכמה, יפה מאוד. בזמן שמדברים איתו, מגיעים שני אנשים לדון. רבים. אחד אומר, אני קניתי ממך שדה, אבל בתוכו היה מטמון. אני לא קניתי את המטמון, אני ראיתי רק את השדה. השני אומר, שדה ומטמון מחר. רבים. כן, כל אחד אומר שהמטמון של השני. שאלו אותם רגע, לך יש בן, נכון? ולך יש בת. אז תחתנו אותם, תנו להם את המטמון לחתונה. התחיל אלכסנדר מוקדון לצחוק. שאלו אותו, מדוע אתה צוחק? מה אתה היית עושה? אצלנו היינו הורגים את זה ואת זה והמטמון למלכות. אמרו לו, טוב, אז בוא לאכול צהרה. נתנו לו לאכול בשולחנות של זהב, עם כלים של זהב ואוכל של זהב. אמרו לו, תאכל. אי אפשר לאכול. החשדנו שאתה כל כך אוהב זהב. קיצור, מה הדבר הזה אומר? שהשאלה, זה אומר כולה שלך, זה אומר כולה שלך, צריכה להיות מועלת. האפשרות הזאת צריכה להופיע במהלך העולם שכולו מחלוקת. גם אפשרות הוויתור צריכה להופיע. זה ירושלמי רגיש לזה. הבבלי. בסדר? הבבלי,
גם
מה ירושלמי
אמר בהלכה קודמת לדוגמה? הוא יודע שזה ירושלמי אמר את זה, בכל זאת הוא פוסק אחרת?
לפעמים כן, לפעמים לא. זאת שאלה גדולה שכתבו עליה הרבה מאמרים. האם בעלי הבבלי ראו את הירושלמי? ואם הם ראו, האם הם ראו את כולו, או רק חלקים את העריכה הראשונה או את העריכה הסופית?
הם עסקו הפוך ממנו וכאילו שזה ירושלמי.
לפעמים, לפעמים לא. רואים בבבלי עצמו שלפעמים יש מחלוקת בין האמוראים, עד שמגיע חכם בארץ ישראל, ואומר, עשו כך. ואז זה מתקבל. זה מתקבל עד דורו של אביי ורבא, ואחר כך זה מתהפך. למה? יש כל מיני סיבות. טוב, אז איפה היינו? ההבדלים בין בבלי לירושלמי. אביא לכם דוגמה פשוטה, אגב עוד יותר בולטת. יש פרק במסכת סנהדרין הנקרא, שמתחיל במילים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מהו שמו של הפרק הזה? פרק חלק, נכון? רואים שכבודו למד את הבבלי. בבלי, השם של הפרק הזה הוא פרק חלק. למה לקרוא לו חלק? למה לקרוא לו חלק? כי כל ישראל יש להם חלק. כן? אז המילה חשובה. כן? איך נקרא הפרק הזה בירושלמי? כל ישראל. יפה מאוד. זה הבדל מהותי. כי כשהבבלי, הבבלי הוא דתי. אז כשהוא קורא משפט כזה, מה שווה את תשומת הלב שלו?
עולם הבא.
יש לי חלק גם כן, הרי כל ישראל שם חלק, גם לי יש חלק, איזה יופי, החלק שלי. אז הוא קורא לפרק חלק. הירושלמי בכלל לא מעניין אותו, עולם הבא וזה, מה הוא לא רואה. הוא רוצה את האידאל. הוא שואל ריה, כל ישראל יש להם חלק? איזה יופי. הכלל ישראלי אותי הבולט, הדאגה לכלל היא ראשונית כזה. כל ישראל יש להם חלק. לא, אפשר עוד להרבות בכל מיני דוגמאות, אבל זה לא מספיק. כן. רק רציתי שתהיו מודעים קצת להבדל שיש בין התלמודים. אומר הרב, לא רק האגדה לבדה תואר מאור הרעיון הבהיר של תורת ארץ. כפי שלמשל התברר בתורת הארי. כן, הארי, גדול המקובלים באלף שנה האחרונים, והוא קיבל את הרוח הקודש שלו מארץ ישראל, העובדה שהוא ישב בצפת. אמנם התחיל את כל המלאכה שלו במצרים, אבל אחר כך עלה לארץ ישראל, פה רוח הקודש השפריצה ממנו לכל כיוון. הייתה רק נוגע בארי, משפריץ רוח הקודש, לא משנה איפה. אז הוא אומר, לא רק האגדה, כי אם גם ההלכה, יסודות הסברות, ניתוח הפסקים, שורשי השיטות ומובנן הכללי, הנעוץ בעמקי החיים הרוחניים והמעשיים. אפשר לראות את זה לפעמים. סברות גלותיות, וסברות ארץ ישראליות. מעניין, יש תשובה של החתם סופר שהוא שולח לחכם אחד מירושלים. אז הוא כותב לו שם איזה פלפול, הוא אומר, הדברים לא לגמרי מבוררים אצלי, אבל ברור לי שכאשר המכתב הזה ייכנס לאוויר של ארץ ישראל, אז הדברים יתעלו. מעניין? האוויר של ארץ ישראל מרומם את הדבר. גם מצאנו הרבה חכמים שאפילו התגדלות ההלכתית שלהם השתנתה בין חוץ על הארץ לארץ ישראל. האמתי זה גמרא מפורשת שאחד מחכמי ארץ ישראל אמר לאחד מחכמי בבל, מיגו דייטביטו בהרעה דחשוכה אמריתו מילה דחשוכה. מתוך שאתם יושבים בארץ של חושך אתם אומרים דברים של חושך. וכן יש שיסה אחרת, חשיבה אחרת בין בבל לארץ ישראל. טוב.
זה נכון שלמרות חוב באמת
כן, ודאי זה. ללא שום ספק. אגב, אני ראיתי דבר מאוד מעניין, הכתב יד של הרב קוק. מחוץ לארץ, ארץ ישראל השתנה. בארץ ישראל זה כתב יד של תלמיד מצטיין בכיתה. זה מסודר, יפה, ישר, כמו שצריך. מגיע לארץ ישראל, בלגן הטוב. רואים שם משהו דוחק את הכתב עצמו. שפע רוח הקודש מופיע. זה גם בכתבים ההתחתיים, גם בכתבים האגדתיים.
מה, בארץ התחלה בלגן?
כן. זאת אומרת, מרוב שפע שחל עליו, אז אותו שהכתב מתעגל, מתחיל להיות שם מעגלי מאוד, בכל הכיוונים. והוא יוצא מהשורה בכלל. וגם הסגנון משתנה. הסגנון השתפר והתעלה. עכשיו אני חושב על ההבדל בין אין היה, שלושת החלקים הראשונים, כלומר ברכות א' ב' ושבת א', לעומת שבת ב', ששבת ב' נקרא בארץ ישראל. והרמה שלו זה רמה אחת לגמרי, זה הרמה של אורות הקודש. טוב.
איך מסבירים את זה שעדיין מנסים לסדר את הילדים בחינוך שלהם ככה, שיהיו ישרים והכל ישר והכל מסודר, עוד פונקים להם את השפע הזה שיכול להגיע?
אל תדע, יגיע. ולא רק התורה במובנה הלימודי, המצוי בארבע עמוד של הלכה. כי הארת החיים כולם, הכל תלוי בעושר הרעיון, מעומק התחייה הרוחנית, המוכנת לתורת ארץ ישראל, הגבולים וקירות הברזל שבין עניין לעניין, בין מקצוע למקצוע, ילכו ויקטנו. מה הוא מתכוון כאן, קירות הברזל שבין מקצוע למקצוע? יש איגרת מעניינת של הרב לרבי יצחק אייזיק הלוי. הרבי יצחק אייזיק הלוי היה חכם אחד בגרמניה. אני רואה שאין פה איגרות א', הרב יצחק אייזיק הלוי היה רב חשוב בגרמניה שנלחם נגד ביקורת המקרא, נגד הרפורמים. היה יהודי סגנון אגודת ישראל כזה, אבל מלומד מאוד, אדם מאוד משכיל. כתב ספר בשמונה כרכים בשם דורות ראשונים. דורות ראשונים. והוא מתכתב עם הרב קוק. ובספר הזה, דורות ראשונים, הוא כותב ספר היסטוריה ממש. היסטוריה, אבל כשרה. הוא שם תוקף את השיטות של ההיסטוריון גרץ, ששם ללג וקלס את חכמי ישראל, והוא משיב לו מנה אחת הבאים. אז בין היתר שם הרב אומר לו, באיגרת קוף ג' זה נמצא, והנה הדרת גאונו, שהוא הראשון אשר פתח בדורנו את הדלת הננעלת, שהייתה מפסקת בין חוכמת ישראל, כפי מה שנקרא, קלט מושגה על פי הספרות האחרונה, ובין עומק חוכמת התלמוד על פי המושג הטהור והישר, שהוא מורשה לנו מדור ודור, שעבדו בה באהבה ומסירות נפש כל גאוני הדור. הוא אומר, כל הכבוד לך, אתה הרב הראשון שפותח פתח בין שני תחומים שעד עכשיו היו נפרדים זה מזה. התחום של ההשכלה הכללית, יחד עם התחום של העמקה בלימוד הגמרא. אז רואים שאתה איזה חכם כזה שאצלו שני הדברים האלה אינם סותרים. ולא רק שאינם סותרים, אלא אתה גם משתמש בזה לשם הערת זה. אז כל הכבוד שהצלחת להוריד מחיצה אחת בין שני תחומים. בין חוכמת ישראל האקדמית לבין לימוד תורה הישיבתי. שמח, אומר לא נאה, כלומר נאה לכבודו, להציע לפניו כי לדעתי הענייה יש לנו עוד מחיצה אחת. שאיננו צריכים לפתוח בה גם כן פתח. להרבות הכניסה והיציאה מגבול לגבול. מה הרב מבקש מהרב יצחק אייזיק הלוי שישים את ליבו גם לנושא הזה. יש עוד מחיצה שצריך לשבור. והיא בין חוכמת האגדה וחוכמת ההלכה. באמת, כשם שחוכמת ישראל ההיסטורית לכל ענפיה חיה היא ויונקת מחוכמתה של תורה לעומקה ורוחבה ואחרונה מושפעת גם כן הרבה מהראשונה, כן הוא בעניין חוכמת האגדה עם חוכמת ההלכה. שיסוד הראשונה, כלומר האגדה, חוכמת הלב והרעיון. שכל ההלכות המרובות, התלויות בידיעה ובמחשבה, נובעות ממנה. והשנייה, כלומר ההלכה, היא חוכמת המעשים. ששניהם נובעים משני השורשים שמסתעפים מתורתנו הקדושה, הם החוכמה והנבואה. כלומר, הלכה והגדה, בעצם ביסודו של דבר, זה חוכמה ונבואה. וגם בין החוכמה לבין הנבואה, צריך לשבור את הקירות. כן. שלא נתבהרו עדיין גדריהם יפה, ביחס לניתוח ההלכות, ועניין תורה שבעל פה. מה זאת אומרת לא נתבהר יפה? עד כמה יש מקום להשפעת הנבואה בהלכה, או להפך? לכאורה. לפעמים אנחנו יושבים שעות מסתפקים, האם זה כך או זה כך. שאל את הנביא, הכל פשוט, הוא יגיד לך. נכון? כבר הכי פשוט, טוב? נסוק ההלכה על פי הנביא. אתה אומר שלא פוסקים הלכה על פי נבואה. שנאמר, לא בשמיים היא, נכון? על זה אומר הרב, כי הך כללה דלא בשמיים היא. הכלל הזה. יש בו כמה הררים גדולים. אף על פי ששיטת הרמב״ם היא, ביסודי התורה פרק ת' דאין שייכות לנבואה לעניין ההלכה. מכל מקום, הלא, שיטת התוספות, יבמות י' ד' דיבור המתחיל רבי ועוד כמה מקומות, היא דאין זה כלל גדול. כמה תוספות חולקים על הרמב״ם. ופשוט שהיו לכלל זה גם כן יוצאים, או יוצאים מן הכלל. והייתה הנבואה מעולם פועלת גם כן על הליכות תורה שבעל פה. והכי משמע, כך משתמע, פשטות המשנה דאבות וזקנים לנביאים, שהיה ערך לעניין הנבואה ועניין תורה שבעל פה. דדוחק הוא לומר שרק במקרה הייתה המסורת על ידי נביאים, ובאמת לא פעלה כלום הנבואה בזה. וכן משמע לעניות דעתי, בהד זבחים סמך ב' ג' נביאים עלו עמאי מן הגולה, ועלו היו שם גם כן כמה חכמים, אלא שהיו עניינים כאלה שצריך דווקא כוח נבואה. ואפילו אם נאמר שאין גומרים ההלכה על פי נבואה, מכל מקום פועלת היא על סידור הלימודים. על כן, בארץ ישראל שהיא מקום הנבואה, הנה זה חוזר לפסקה שלנו, שהיא מקום הנבואה, יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד. וההבנה היא מוסברת מתוך השקפה פנימית. ואין צריך כל כך עריכות ברורים. והיינו, אווירה דארץ ישראל מחכים. באמת התלמוד הירושלמי קצר יותר. למה הוא קצר? כי הוא מיד מגיע למסקנה. לעומת התלמוד הבבלי, שמסתפק הרבה, מברר בעריכות. נביא לכם דוגמה מעניינת. יש לנו כלל שנזק גובה את חובו מן העידית. בעל חוב מבינונית, ואישה מן הזיבורית, נכון? העידית, בינונית וזיבורית, אלה הם שלושה סוגי קרקעות. יש אדם שיש לו קרקע, יש לו הרבה קרקעות. באים אליו אנשים לגבות את חובה המצויות. הוא נותן להם, כפירון החוב, קרקע. הגיע אדם שהוא דפק לו את האוטו, כלומר זה נזק. אז מה הוא צריך לתת לו? מן הקרקע המשובח. מהעידית, שנאמר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. מגיע בעל חוב, אני הלוויתי לך $1,000, תחזיר. הוא אומר, אין בעיה, קח את הקרקע הזה, קרקע בינונית. מגיע אישה, אומרת, מה עם הכתובה שלי? גרשת אותי, צריך לשלם את הכתובה. אין בעיה, קחי את הקרקע הזאת מהזיבורית, מה הקרקע פחות טובה. אז יש כמובן דיון, מאיפה יודעים את זה? אז מה שאני רוצה להתייחס פה זה לבעל חוב בבינונית. יש שתי שיטות בבבלי, למה? שיטה אחת אומרת שמן התורה בעל חוב גובה בזיבורית וחכמים תקנו לו בינונית כדי לא לנעול דלת בפני לוין, ויש דעה הפוכה שאומרת שמן התורה בעל חוב בעיתית והורידו אותו חכמים לבינונית כדי להקל על על המלווה. אם כך, יש כל מיני דעות. הירושלמי אומר, בעל חוב בבינונית, שנאמר, והאיש אשר אתה נושה בו יוציא את הערבות החוצה. מה דרכו של אדם להוציא? בינונית. טוב. פשוט. קצר.
להוציא את
הערבות. ערבות זה מה שקורה.
משקות.
משקות. למה זה משקות? כן.
למה הבבי לא אמר כמותם?
משהו אחר, הנה כאן מביא מאמר, תלמודה בבלהה הוא מטריד לאור. וחוכמת הנבואה, שהיא יסוד לחוכמת האגדה, שהיא הצד הפנימי של שורשי התורה, פעלה בארץ ישראל הרבה יותר מבבל, שאינה ראויה לנבואה. כדאמרינן במועד קטן, דף כ"ה, ראוי היה רבנו, מי זה רבנו? זה רבונה, שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה לו. והנה, אותם המושפעים מהשורשים של חוכמת הנבואה, הקיצור הוא מעלה אצלם. והניתוח של ההלכות והוצאת דבר מתוך דבר נעשה אצלם בסקירה רחבה מאוד. ודי להם רמז קל להחליט משפט. וזה היה יסוד סדר הלימוד של הירושלמי, שלגבי אותם הזוכים להנות מאורה של מעלה, היה די דקדוקים קצרים לבירור ההלכה. אבל לגבי בני בבל ששורשי הנבואה לא השפיעו עליהם כל כך, לא היה מספיק הקיצור, והיה צריך עריכות דבר. ונראה לעניות דעתי שיסוד הדבר תלוי בחילוק שבין הבבלי וירושלמי, ביסוד דזקן ממרא בסנהדרין. מה זה זקן ממרא? זה חכם שחולק על הסנהדרין. הוא לא רק חולק על הסנהדרין, אלא הוא מורה הלכה למעשה נגד הוראתה. מה דינו? מוות. הורגים אותו, בחלק. למה? כי הוא מערער את כל יסודות ההלכה, אי אפשר ככה לחיות, אז הורגים אותו. בסדר. עכשיו השאלה, הזקן הממרא, באיזה נושא הוא ימרא את פי הסנהדרין? האם בענייני הלכה או בענייני הגדה? זה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. כי הרי כתוב בתורה, כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דם לדין ונגע לנגע, וקמת ועלית על המקום שלך השם אלוהיך לשקל שמור שם, ובאת אל הכהנים והלוויים או אל השופט אשר יהיה בהם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט על פי הדבר אשר אמרוך תעשה ועל המשפט אשר אמרוך תעשה לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכל. זאת אומרת, זה היה זז לכן הממרא ומת האיש ההוא. אז כן, כתוב יפלא דבר ממך למשפט. מה זה דבר? אז הבבלי אומר, דבר זה הלכה. יוצא לפי זה שאם הוא חלק עליהם בענייני אגדה, סחטן אין בעל. ירושלמי אומר, דבר זה אגדה. זה מסביר כאן הרב. מסוים לבז, זה כן מאמור בסנהדרין, בפירוש דבר האמור בפרשה. והבבלי מפרש זו הלכה, והירושלמי מפרש זו אגדה. שבהקדמה לחובות הלבבות כתב, דענייני הדעות, שבאמת הם ענייני אגדה העיקריים, לא נזכרו במקרא דחי יפלא, וזה ראיה אין זה שייך לחכמי הסמך והמסורת. כי אם אפשר לברר על פי השכל, וכמה מהגאונים אמרו על פי זה, שאין האגדות כל כך מיוסדות להתחתן. אבל היו מהן, כפי הנראה מתשובת רבי גאון בענייני החוכמות, שהיו מחזיקים לעיקר גם כענייני האגדות. והחילוק הוא פשוט. בסדר הלימוד, שהוא נסמך על שורשי הנבואה וסעיפיה, ההלכות עם האגדות מתאחדות על ידו. ויש ענייני קבלה ומסורת בדעות כמו במעשים. וזאת היא דעת הירושלמי, שלא כדעת חובות הלבבות. אבל בסדר לימוד שבחוץ לארץ, שאינה ראויה לנבואה, וממילא אין ענפי רוח הקודש מתלכדים עם האגדה וניתוריה. הדעות אינן רק מה שאפשר להוציא מתוך השכל ההגיוני, כמו הפילוסופיה. ואין ענייני האגדות שייכות להלכה, ולא שייך עליהם לא תסור. וזה החילוק טבע את חותם ההבדל בין בבלי לירושלמי. בסדר? הרב מביא שם עוד הרבה הרבה רעיונות בנושא הזה. כן? זה האיגרת ארוכה ביותר. רק התאמתי לכם קצת ממנו. אז זה, באופן קצר, הרב אומר את זה גם בפסקה שלנו פה, באורות התורה, בפרק י' ג' פסקה ד'. לא רק האגדה לבדה התרועה, אני שוב חוזר לדברים. לא רק האגדה לבדה התרועה ומאור הרעיון הבנית של תורת ארץ ישראל, כי אם גם ההלכה, יסודות הסברות, ניתוח הפסקים, שורשי השיטות, ומובנן הכללי הנעוץ בעמקי החיים הרוחניים והמעשיים. ולא רק התורה במובנה הלימודי, המצוי ב-400 של הלכה. כי אם הערת החיים כולם, הכל תלוי באושר הרעיון, מעומק התחייה הרוחנית, המוכנת לתורת ארץ ישראל. הגבולים וקירות הברזל שבין עניין לעניין, בין מקצוע למקצוע, ילכו ויקטנו. זה מה שלמדנו. העולם הרוחני כולו יהיה מוזכר ואוויר חיי נשמות של ארץ חיים בסקירה אחת. מה זה חיי נשמות של ארץ חיים? זה משפט של רבי יהודה הלוי בציון הלא תשאלי, נכון? אז מה זה ציון הלא תשאלי?
שיר.
זה קינה, זו קינה שכתב
רבי
יהודה הלוי. יפה, רבי יהודה הלוי. השם אומר חיי נשמות אוויר ארצך. האוויר של ארץ ישראל מחיה את הנשמות. כן, יש גם פסוק, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. וכאן שמעליך 400 בארץ ישראל זוכה לחיי העולם הבא. אפשר גם להבין 400 של הלכה בארץ ישראל, ואז הוא זוכה להערת הנשמה בתוך הלימוד שלו. הוד החיים לחמדת הרזים ברק הפלפול והתעודדות התחייה של כנסת ישראל על אדמת הקודש, ברור הלכות והתרחבות החיזיון והשירה, חפץ השקידה המצוינת וחשק ההתפתחות הגופנית, ספורט בלעץ, כל אלה וכיוצא בהם שבחוץ לארץ ובנוהג שבעולם לפני ימי התחייה עומדים אחר כותנו היו נידונים כרחוקים זה מזה וסותרים זה את זה, הנם עומדים לנו עתה להיות מאוגדים בחוברת של קשר ואגודת אמת, וכל אחד מסייע את חברו להרחבתו והעמקתו, להתפשטותו ושחרורו. זה משפט של הקדמונים. כן, כי זה משפט גוי. נפש בריאה בגוף בריא, זה משפט גוי במקום. משפט של הקדמונים הגויים. ונדמה לי שפסקל אמר את זה. פסקל. זה נכון, אבל בחוץ לארץ לא היה אכפת לאף אחד. העיקר החוכמה ובריאות הגוף נחשבה לדבר משני.
אבל אי אפשר בלי
זה. שזה לא ראוי אפילו להתעסק בזה, מה?
אבל אי אפשר זה בלי זה שם, תמר בגלל
זה. זה נכון, אבל בחוץ לארץ נהגו לזלזל בזה. היי, האמת אפשר להגיד, בריאות הגוף, שלמות החיים, הערת החיים של החיי החולין בעצם, בחוץ לארץ זה השאלה גוי. אם אתה מתעסק הרבה בזה, אתה מתעסק בגויות. ולכן מי שלמד ענייני חולין, או מי שהתעסק בתרבות הכללית, התבולל. משל היה יהודי אחד בשם משה מנדלסון. מה? הוא היה צדיק. האיש הזה היה צדיק לא שום ספק, הקפיד על קלה כבחמורה. והוא מאוד רצה שהיהודים בגרמניה יהיו מעורים בחיי החברה הכללית. בפילוסופיה, בתרבות, באומנות, כל דבר. והוא היה מקפיד על כל סעיף של השולחן ערוך. והילדים שלו התנצרו.
כן, אבל הוא אמר, יהיה יהודי בדרכה, שהאדם בצדקה.
כן, נכון. מה זה אדם? אדם זה הגוי. תהיה גוי בצדקה. זהו, זה בדיוק. זאת אומרת, גם אחר כך הרב שמשון רפאל הירש דיבר על תאורו עם דרך ארץ. אבל מה זה דרך ארץ? זה דרך ארץ של מי? של הגוי הגרמני. אצל הרב שמשון רפאל הירש זה הצליח יותר. כי הוא היה חכם, הוא בנה לעצמו מוסדות. מוסדות שגם יפתחו את הדגם האנושי הזה. בתי ספר, בתי מדרש גבוהים וכו'. אז הוא בנה איזו סטרוקטורה, גם קהילתית, שיכלה להחזיק את זה. אצל מנדלסון לא היה דבר כזה, אז הילדים שלו יקולים. מה שאין כן, בארץ ישראל. בחוץ לארץ זה היה קיים קצת, אצל הרב שמשון רפאל הירש, אבל זה יצר בעצם איזה מין השתעבדות רוחנית לאוניברסיטה הגרמנית. לעומת זה בארץ ישראל זה משהו אחר. החול זה החול שלנו, החקלאות זה החקלאות שלנו, אומנות שלנו. ולכן כל הסכנות האלה שהיו שם, הרבה יותר קטנות, עד רב. הם התפשטו את החיים הישראלים במקום להיות משהו שמאיים על החיים הרוחניים. כן.
עליו שהם החליטו שיהיה יהודי בביתך ואתה בחוץ, כי פחדו שאם הוא יהיה יהודי בחוץ והכל יעשו לו בלגן.
זה גם, בהחלט. בהחלט. מעניין, למשל מנדלסון כתב פירוש, הוא עשה מהדורה מיוחדת של החומש. חומש בעברית וביאור בגרמנית. מה הוא לא רצה? יידיש. או עברית בתור הלשון המקורית, או גרמנית בתור השפה של התרבות. אבל כשאתה תדבר יידיש, זה לא מקובל. הוא רצה לשבור את המחיצה הזאת.
אבל כן. אבל אמרנו ש...
לכן בהונגריה הרבנים חירפו את נפשם על המשך הדיבור ביידיש, הם אסרו ללמוד את לשונות הגויים, כל דברים כאלה. אפשר להבין את הרקע ההיסטורי של האיסורים האלה. הרקע ההיסטורי זה היה מנדלסון. כן, מה אתה אומר?
ירדנו אבל לאומות כדי ללמוד את החול, לא? שנבוא לאות ישראל, לא תוכל לעבוד את כל הכל.
אבל תראי מה זה עושה לנו שם.
אז אנחנו צריכים ללמוד את זה.
מי הדלת? טוב, זה הפחים הקטנים. סיכנו אותו. נשאר בשביל ללקט פחים קטנים, והמלאך רצה להרוג אותו. מה ש? אדרבה, פה זה המקום שבו הוא צריך להישתל. החול סוף סוף יש לו תכלית בארץ ישראל, בחוץ לארץ החול זה הכרח בליגונים. ההפך,
אמרנו מה זה חול, שכחנו לפני שבוע מה ההגדרה של חול.
חול זה המקום שבו הקודש חל. כן, אבל איפה האורות? יש פה ספר אורות. יש פה הנה, תודה. אוקיי. יש לך אישי. כן. נאמר כך. אורות התפילה. פסקת עדווה. בעמוד סמך זי. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו ובהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא בקדושה, בייחוד ובברכה, במקדש וממשלה, בנבואה וחוכמה. כלומר כשהכל בסדר. אז ההתרחבות לצד החול לעינוגי החושים. אחרי רב נדבר על עינוגי חושים. לעינוגי החושים הרוחניים והגשמיים. אתה מכיר את הפסקה? להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם, התגברות עוז החיים הטבעיים. כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב, והתחום ארוך הוא 12 מיל כמחנה ישראל כולו, הכופל באמת את כל העולם ביחותו יצא כולו תמים למסור בני ישראל. מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נקבע. כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ, כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניעות. לא, כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראליים. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעת. מכאן באו העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות, וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה, עד אשר יקיץ הקץ שכל קורא בכוח הרחיב במקום ההולך. וראות משכנותייך יתו, אל תחסוכי, יעריכי מטרייך ודתייך, חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרך גויים יירש, וערים נשמות יושיבו, והתחום של 2000 אמה הקצר הולך ומתרחב, כמידת ישועתן של ישראל שהולכת ואורה, כמעט, כמעט. אז מה שאלת? אז קודם כל אתה רואה פה, שעד רבה, כשאתה במקום החיים, אז ההתפשטות של הכלים, של החיים, אל כלי החיים, היא נדרשת. היא נטבעת. כן? זה כמו שאדם יאכל מצע החיים ולא ירצה לאכול את מצד דעת. זה חטא. ומה ששאלת, האם התורה כוללת הכל? התשובה היא לא. שהרי אם התורה הייתה כוללת את הכל, אז הייתה לו בתורה כל הזמן. כל דבר שאתה עושה זה תורה. נכון? אם אתם ממשל, התורה כוללת כימיה. אז עכשיו אתה הולך ללמוד כימיה באוניברסיטה, מה אתה עושה? אתה לומד תורה, לא? אמרת שתורה כוללת הכל. אז גם זה תורה. ברור שתורה לא כוללת הכל. מי ימציא את הדברים האלה? ברור? טוב. אומנם בישיבות התיכוניות משקרים לתלמידים ואומרים להם שהתורה כוללת את הכל כדי למנוע מהם ללכת לאוניברסיטה כדי שילכו לישיבה. זה לא הדרך הטובה. לגרום לדבר טוב על ידי שקר. עד כאן ברור? אוקיי. נעבור.
כי לפי הרושם החיצוני
יהודי שרצתה ללכת בדרך של הרפוק שהוא, הוא מבין אותה, ומי שהולך בדרכו הוא לא טועה, אבל אלה שהרפו נפלו ימינה ושמאלה.
מי נפל ימינה ושמאלה?
היהדות המקובלת היום, החינוך הממד. החינוך הממד שהישיבות התיכון חלק ממנו, הם נפלו לכיוון.
הם לא תלמידי הרב?
זלזול במצוות.
הם לא תלמידי הרב? מה? אתם יודעים הרב קוק? מעטים, אז מה? מפריע למישהו? טוב, אמת היא תמיד אמת, לא משנה.
לא, אני מצטער על זה, יש תוענית
שהולכים
בדרכו,
לא הולכים בדרכו. לא, יהיה בסדר. אנחנו נחזיר אותם בתשובה. פסקה ה. אז לכן אומר, כשמדברים על תורת ארץ ישראל, צריך להבין שזו תורה בממדים אחרים לגמרי. זו תורה שכוללת את כל תחומי החיים. מה אתה רוצה מהחיים שלי? טוב. לכן מי שיאמר בשם תורת הרב קוק גם לצמצם את ההסתכלות על החול, אז הוא לא הולך בכיוון. גם זה טוב. יש כאלה שאומרים, אני, התלמוד תורה שלי יותר טוב מהתלמוד תורה שלך. למה אצלנו יודעים פחות? עושים מין דבר הזה. זה חילול השם. אתה אומר שלדעת את עולמו של הקדוש ברוך הוא, זה מרחיק מהקדוש ברוך הוא. זה חילול השם. טוב. היי. הזרם האלוהי הכללי. הזורם בכל חלק מחלקי התורה ונותן להם חיים, הוא מצוי להיות מושג יפה רק פה על אדמת הקודש. כן, אז זה ברור, התורה בכל מלוא קומתה מה בארץ ישראל. איפה הרב קוק לקר את זה? זה פסוק בספר דברים, פרק ד', ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. מה אומר משה בפסוק הזה? פסוק פשוט, לא? לימדתי אתכם חוקים ומשפטים ומצוות, ולמה לימדתי אתכם את זה? כדי שתעשו את זה. איפה? בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. למה הוא צריך להוסיף לרשתה? לרשתה הכוונה כיבוש, נכון? ריבונות. אז מתי יש משמעות אמיתית למצוות שתעשו שם? כשזה יהיה תחת ריבונותכם. פחות מזה, זה נגזרת. זה סוג ב', ג', ד', ה'. אבל סוג א', זה בארץ, אשר נתן, השם אלוהיך נותן לך לרשתה. אז יש לתורה משמעות. לכן אומר כאן הרב, הזרם האלוהי הכללי, הזורם בכל חלק מחלקי התורה ונותן להם חיים, הוא מצוי להיות מושג יפה רק פה, על אדמת הקודש. אמנם יכולה היא חוכמת תורת ארץ ישראל להמציא מתוך הרחבת הדעת ומתוך עונג רוחני מרהיב ומעדן פלפולים רבים איתנים ורחבים. יש שפע גדול שיכול לנבוע מתוך תורת ארץ ישראל. הזיו המקיף העליון המאיר מפנימי פנימיות הכללים כשהוא יורד אל הפרטים, הוא עושה בהם כל מה שליבו חפץ ביושר וחוכמה. הוא יכול לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, ועל מגדל הפורח באוויר דעת עליון, אלפים תשובות ומחקרים להרחיב לב ולעדן נפש. מה זה הביטויים האלה? כל קוץ וקוץ תילי תילים ומגדל הפורח באוויר דעת העליון. זה רבי עקיבא ודואג והחיתופל, נכון? שהם היו חכמי התורה שבעל פה הגדולים, הם היו בארץ ישראל. שרבי עקיבא ידורש תילי תילים של הלכות על כל קוץ וקוץ, ודואג והחיתופל היו דורשים 300 הלכות או 3,000 הלכות במגדל הפורח באוויר. אגב, השאלות של מגדל הפורח באוויר הפכו להיות מעשיות בימינו. לא רק זה, לגבי משל השאלה שהתעוררה לאחרונה, כהנים שנוסעים במטוס על גבי בתי קברות, בסדר או זה לא בסדר? עשו מזה סקנדל שלם. יש כאלה כהנים נוסעים עם שקיות ניילון, נכנסים בתוך השקיות, כן, כדי לא להתאמה כשהם עוברים בעל בית הקברות בחולון.
מה עם סנאמר שישנו את הנתיב?
שישנו את הנתיב. אבל זה מעניין. אז מה, לא יהיו שקיות יותר? אולי שיספקו שקיות. יותר טוב.
מה, מטוס לא חוסם את זה?
אז יש לי דיון שלם, לאחרונה בכרך 22 של תחומים. יש שם שני מאמרים בנושא הזה. אחד שמתיר, ואחד שעושה. אם אתה רוצה, תקרא שם את כל מה שכתבו, לפה ולשם. בפשטות, אני סובר כדעת המקילים, אני לא כהן, אז זה לא כך מטריד אותי, אבל נראה לי שדברי המקילים יש להם על מה שיסמוך. אגב, אני, זה שאלה של מגדל הפורח באוויר.
מה אמר
שבגמרא,
שמגדל פורח באוויר?
לזה. לאדם, למשל, שמעבירים אותו מעל גבי מקום תמה, בקופסה. קופסה. זה כאן מגדל הפורח באוויר. אז מה הדין של הדבר הזה?
ראו רחוק.
עכשיו, כמובן שזה משל לדברים יותר עמוקים. שהדעת באוויר העליון, כן? הוא אומר, פורח באוויר הדעת העליון. לא רואה פה זה?
באוויר דעת עליון.
באוויר דעת עליון. אז זה כבר מושג של סתרי תורה. בקבלה יש מושג כזה. של עפיפת המחשבה במקומות שאין עליהם, אין בהם על מה לסמוך, על מה להסתמך. אלא זה מחשבה שעומדת מכוח עצמה. זה נקרא מגדל הפורח באוויר.
אתה עושה את זה בלגן
בתקשורת? בתקשורת דיברו על זה, כן.
כן, אבל אתה עושה את זה
בלגן או שזה... זה דיון הלכתי, כמו כל דיון הלכתי. כל שאלה הלכתית, אם הוא היה מעל השאלות, מה... מה הבעיה? כל דבר אתה יכול לשאול שאלה.
מגדל הפורח באוויר בדעות זה דבר ש...
זה דבר עמוק. כשייך לרוח הקודש.
זה
לא מסוכן? אז מה? זה מסוכן, אז מה? זה כבר הייתה תקופה במכון מאיר, כל פעם הייתי אומר משהו, תמיד היה איזה תלמיד אחד או שניים, הרב זה לא מסוכן? אז זה מסוכן. איפה אנחנו? היא משגת, היא אינה מוכרחת להאריך בפלפול למען העמיד על החבורה. אז מה זה כל האלפי אלפים של הלכות? זה השפע, זה כאילו נדיבות. תורת ארץ ישראל היא נדיבה, היא מספקת אלפים של תילי תילים של הלכות. אני לא צריך להאריך בפלפול למען העמיד על החבורה. היא משגת את האמת ואת התוכן הזך הפנימי מזיו פנימיות החוש האלוהי המאיר על יושבי אדמת קודש. אווירה עד ארץ ישראל יוכל רק הוא להחכים את עוסקי התורה במידה הפנימית הגבוהה בנאצלת הזאת, ומתוך פרטי פרטיות ההוויות, מה?
ובטח.
לא הבנתי.
ובטח. ובטח, לא ובטח.
מה אני אמרתי?
ובטח.
צריך להגיד ובטח.
מה אתה ובטח?
לא, מה פתאום, צריך להגיד ובטח. מי אומר ובטח? ובטח, פרטי. ובתוך פרטי פרטיות, הנה אתה אומר, אמרתי ובתוך, ובתוך פרטי פרטיות ההוויות וההלכות, שואפת היא חוכמת תורת ארץ ישראל להתגלות בהדר גאון עוזה הפנימי.
בעצם השאיפה היא בעצם
גם
כן להגיע לנקודות האלה, לחדור פנימה ולדלג על כל מיני מדרגות, ולשאוב מהמקור עצמו ישר החוצה, בלי לעבור, לקבל ארץ ישראל. אם אפשר להנביע משם ישר החוצה, אז תנביע?
כן, אז מתי יכול? כן.
רבותינו שבגלות, למשל הרמב״ם והרמב״ם, עליהם מבחינת אפילו הדעת ישראל
כשהם התגלו בתורה? אולי. קצת. רואים אצל ענקי הרוח בהיסטוריה של עם ישראל, שהם היו במדרגה אחרת לגמרי מאשר רוב הגדולים. כן? יש גדולים ויש ענקים. זה שני דברים.
אפשר להגיד שהתורה תחת
סתרה. כן, מדי. היא לא במקומה. כתוב במסכת חגיגה. כיוון שגלו ישראל במקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. שנאמר, מלכה ושריה בגויים. אין תורה. למה לא? אדרבה, זה מגדיל את זכותם, שאף על פי שהיו במקום שבו אין תורה, הם הצליחו להיות גדולים. וארץ צייה, מצאו מים. כל הכבוד להם. זה לא אשמתם.
כן.
אם הייתי אומר, הם לא היו בסדר, והם לא השתדלו ללמוד, דבר אחד, זה באמת לא מדברים כך. זאת אומרת, לא, הם השתדלו כמה שהם יכלו, מתוך הנתון, מה אפשר לעשות? כמו שאמרו על רב הונא, ראוי היה רבנו שתשרה עליו רוח הקודש, שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה לו.
זה אתה
לא רואה. הוא היה בבבל, אפשר לעשות. מי שחי בחוץ לארץ, אפילו אם זה אמריקה, אז אין רוח הקודש. דברים פשוטים. שנתחיל או לא? לא, לא נתחיל. מה? אתה רוצה שנתחיל? להתחיל או לא? מה אתה אומר? להתחיל בה? יאללה, נתחיל בה. מה אתה נלחץ? שיש גם שבוע הבא. אתה לא תהיה? אתה במילואים. אנו צריכים להתרומם לאותה המדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים, והפרטים והצעותיהם יהיו נסמכים עמם. זה הרמח"ל בתחילת ספר דרך השם. הוא אומר, לעולם יהיו דברי תורה בידיך, כללים ולא פרטים. כי אם אתה יודע את הכלל, אז 1,000 פרטים נובעים ממנו. אתה יודע 500 פרטים, חסרים לך 500 נוספים, כי אתה לא יודע מתוך איזה כלל הם נובעים. אז הלימוד יותר מייגע. אבל יש פה בעיה. זה נכון מה שאומר הרמח"ל, אבל צריך להיות בטוח שהכלל שלך מנוסח נכון. כי כל צ'ופצ'יק בכלל שנוסח שלא בדיוק כמו שצריך, יש לו, הוא מוליד גם 1,000 טעויות. לכן צריך לדייק מאוד בכלל, ולא תמיד אני מסוגל. לכן יותר נוח לפעמים, כדי לא לטעות, באמת ללמוד על פי פרטים. והכלל, טוב, אם ירצה השם יהיה לי. אבל בארץ ישראל יש סגולה מיוחדת, יש אווירה בארץ ישראל, זה עוזר לנו. עוזר לנו לנסח את הכללים בשורשם. זו אגב כנראה אחת הכוונות של החיבור הענקי אנציקלופדיה תלמודית, רעיון שהרב קוק הגה אותו, והיום יש מוסד שמוציא לאור את הדבר הזה, מין כינוס של כל הכללים היותר יסודיים של העיון ההלכתי.
זה
בדרך
חב"ד?
מה?
זה בדרך חב"ד כזה, הרב קוק יזם?
הרב קוק הגה, כן? הרב זווין הקים, ועכשיו זה ממשיך. מה? עוד כף לא יצא לאחרונה כרך כפה, והערך האחרון בו זה ישיבת ארץ ישראל יוד שין, כן, ישיבה. אז אם כבר אנחנו קוראים, לא, כנראה שיעשו עוד משהו יתרון יתב, אבל כנראה בכרך הבא בעזרת השם כבר נגיע לכף.
מה זאת אומרת
כללים? כללים,
מה
לכללים?
ואהבת לרעך כמוך.
מה? הנה, ואהבת לרעך כמוך. איך אמר רבי עקיבא? זה כלל של אדם גדול בתורה. זה כלל של גדול בתורה. מה? אתה רוצה לדעת אם מישהו הוא גדול בתורה. אז אם הכלל שלו זה ואהבת לרעך כמוך, בכל ההלכות כולן, זה ואהבת לרעך כמוך, אז אתה יודע שהוא גדול בתורה. זה מה שאמר רבי עקיבא. יש כאלה שמתכוונים לומר משמעות אחרת, שזה הכלל של אדם גדול בתורה. לא, שזה כלל, שזה כלל גדול בתורה. אבל זה כבר דרוש. זה כבר דרוש. כן, בבקשה. אז אנו צריכים להתרומם לאותה המדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים, והפרטים והצעותיהם יהיו נסמכים עמם. זאת היא העמידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל, ובזה היא מחולקת משל חוץ לארץ. זאת היא המדעה. כתוב כאן חמדה? נכון, מציג כתוב חמדה. במדורה הקטנה, המדעה. נכון? אז זה טעות. זאת היא המדעה המיוחדת של תורת ישראל. צריך לדבוק בכתב יד, כן? ובזה היא מחולקת משל חוץ לארץ. זהו.